טוב, אז שלום, אנחנו אוחזים בכף א' עמוד ב', וסיימנו את הברייתא של מהדרין, נר איש וביתו, נכון? שאנחנו עוברים לברייתא הבאה, תנו רבנן. נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיה. אמר רבא, צריך נר אחרת להשתמש לאורה, ואיקה מדורה לא צריך. והיא אדם חשוב הוא, אף אגב דאיקה מדורה צריך נר אחרת. אבל אני רוצה לפתוח בלשון הברייתא הזאת, שכבר ראינו את זה קצת בשבוע שעבר, היא מציגה את זה בצורה... בכף א' עמוד ב'. אנחנו נמצאים מול תוספות... דיבור המתחיל בשעת הסכנה, קצת מעליה. והברייתא הזאת עוסקת במקום הנחת נר חנוכה, שברור ממנה שנר החנוכה, כבר דיברנו על זה ואני לא אחזור על זה, הוא פונה כלפי חוץ, הוא פונה כלפי האנשים שנמצאים מחוץ לבית, לא לבני הבית, הבית פונה החוצה. עדיין אני מאיר שהלשון שלה היא קצת מוזרה, היא מתוארת בלשון שיש שלוש אופציות. אני חורה מה צריך להגיד, נר חנוכה, מצווה להניחה, איפה? הקדח מתורי בחוץ. עכשיו, יש יהודי שלא יכול, אז מה הוא יעשה מרים? הוא יתקשר לרב רימון וישאל, מה לעשות? אבל הברייתא הזאת לא כתובה כך, הברייתא הזאת כתובה, יש מקום כזה, ואם לא מקום כזה, ואם לא מקום כזה, יש בה איזשהו... דמיון מסוים לסגנון של הברייתא. סליחה?
אבל את השאלה, לא ידעו שאנשים דרים בעלייה צריך
תגיד נר חנוכה, גם מקום צריך להניח אותו. עכשיו יש מישהו שלא יכול, בסדר. לא, אבל מראש ההצגה המשולשת הזאת בעיניי היא נדירה, היא לא רגילה, לא ככה מציגים.
צריך לחפש משניות, שמון משניות כאלה.
עכשיו ככה, הדין ככה וככה, אז ככה.
אבל לפעמים יודע ש 20% מהאנשים יש להם ממצא, זה לא בן אדם אחד. לפעמים גם בן אדם אחד.
ואתה אומר לדעתך יש עוד מקום, אתה זוכר עוד מקום אחד כזה? אוקיי, אז יש לי הצעה, אתה תזכר, ואז אני אחזור בי, בסדר? נעשה הסכם. אבל כל עוד שאתה לא זוכר, גם אני לא זוכר, אז אני לא חוזר. חפש, יש לי פה יותר טוב משלך. אין לי בעיה, בשמחה, לא, אם יתברר שאני טועה, עכשיו, מה אתה גם מוסיף? לדעתך, איפה צפוי שיש סגנון כזה? כשמראש, שהגדר הראשוני של הדין, הוא גדר שלא כל אחד יכול...
לא.
למה את בו? כי אתה אומר אחוז גבוה מאוד של אנשים, אתה כנראה נולדת לא בנופי אביב, כי בנופי אביב כולם יכולים לקיים את ההגדרה הראשונה, כנראה נולדת בניו יורק? זה יכול להיות.
יש מישהו
שנולד... איזה קומה גרת בניו יורק?
קומת קרקע.
קומת קרקע. אתה הורס לעצמך את התורות. אני גדלתי כילד בקומה שישית בבניין עם 22 קומות. בסדר? אז אתה אומר, זה מובנה, שזה לא יכול להיות. היום זה מובנה, אז לכן אמרו. יכול להיות, אני רק מעיר, לי זה מזכיר, אבל יש לי דמיון פרוע, זה דבר ידוע. דמיון הפרוע שזה מזכיר, גם את הברייתא של מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין, יש פה כל ברייתא של חנוכה אומרת ככה וככה וככה, שיכול להיות שזה דמיון פרוע, בסדר?
זה טיפוסי,
זה טיפוסי לחנוכה, זה מה שאני מנסה להגיד, כן? כי זה טיפוסי לחנוכה, אבל אם לא, אז לא, בסדר. בכל מקרה זה ברור שמקום ההנחה פונה החוצה, שיש כאן מחלוקת ראשונים לגבי המקום היסודי, מה זה פתח ביתו. כן, רשי אומר, אני קורא את רשי, אומר רשי, מבחוץ, משום פרסום הניסה ולא ברשות הרבים אלא בחצרו, שבתיהן היו פתוחים לחצר. כן, כשתוספות דיקו בלשונו של רשי, שההדלקה נעשית על פתח הבית, שאז ההדלקה פונה למי? לבני החצר. שבזה צריך רק להבין את המבנה של התכנון של הטאבה באותם זמנים, של התכנון בנייה עירוני. היה להם בערים, מי שטייל פעם בסוסיה ראה את זה מאוד יפה, היה להם רק רחוב ראשי אחד בעיר. היה רשות הרבים בסוסיה רחוב אחד שחוצה אותו מצפון לדרום. ומהרחוב הזה יוצאים מבואות, שזה רחובות קטנים, ומכל מבוי יוצאים חצרות, שבחצרות האלה גאו, היו בתים שהיו פתוחים לחצר. צריך לזכור גם שבימיהם החצרות היו חלק ממרחב המגורים הפרטי של המשפחות, כי היום אנחנו רגילים שהבתים גדולים, ואנחנו עושים בתוך הבית פנימה את כל הפעולות המגורים שלנו, כולל פעולות שלא כל כך מתאימות לעשות בתוך הבית, כגון התינופת של החדר הכי יקר בבית. שני החדרים הכי יקרים בבית הם חדרים שעשיתם להם כל מיני התאמות עם שיש, קרמיקה, אינסטלציה, בשביל להתאים אותם לתוך הבית, זה המטבח והשירותים. אבל בימיהם של חז"ל, וזה רואים מאוד יפה, כשעודים בבא בתרא, הבתים היו יותר קטנים, הם היו עושים הרבה פעולות מגורים בתוך החצרות. חצרות היו לאחסון, היה להם גם אחסון של המון חומרים, משום שהם השתמשו בהם בשביל החיים השוטפים, הרימות של גפת, כל מיני הרימות כאלה שהיו שם. והחצר הייתה מקום שבו, הם גם גרו בו, שמה שרשי פה מתאר הוא מדליקין, זה מה שכתוב בברייתא, כתוב פתח ביתו, נכון? פתח ביתו זה הבית, זה פונה לחצר. שכבר פה אפשר להרגיש איזה פער מסוים, או אני חוזר לשיר, אז למי אתה מדליק? כי מי מסתובב בחצר?
שכנים, אבל
השכנים. השכנים. לעומת זאת, מה נאמר באדם הבא? אם היה דר בעלייה, אז למי הוא מפנה את ההדלקה שלו? לרשות הרבים. יש פה איזה פער, זה כנראה לא טוב.
אני חושבת שבשניהם מה שחשוב זה שיהיה במרחב
הפרטי
פונה למרחב
הציבורי. מצוין, אז את באה ואומרת זה לא מפריע לך, את לא חולקת על מה שאמרת, זה לא מפריע לך. את אומרת ככה, בן אדם שמדליק על פתח ביתו, אז הוא פונה לאחרים, הדין הוא לפנות לאחרים, אז הוא פונה לאחרים. למי הוא פונה? הוא פונה לבני החצר האחרים. לעומת זאת שהוא מדליק בחלון, הוא לא צריך להצטמצם עליהם, אתה יכול בחלון, יש נוף במגדלים, כידוע יש נוף למרחקים, נכון? איך קרא לזה פרופסור פרידמן במוצאי שבת? דירה חילונית, נכון? ככה הוא קרא לזה, שאתה בונה לגובה, יש לך פרטיות, יש לך אוויר טוב, נכון? יש לך הרבה דברים טובים, רק בעיה אחת בשבת קצת קשה להגיע לדירה הזאת, כן? גם מעלית שבת, מי שחווה זה מעצבן, חבל, כל קומה. זה דירה חילונית, אבל ברגע שעליתי לגובה ויש לי נוף יפה, אז למה לפנות? אבל הדין, את אומרת, ברשי הוא אחד. אני פונה החוצה, וכשאני נמוך, אני פונה להכי קרוב, כשאני גרוע, אני יכול לפנות יותר רחוק. תוספות חולקים על רשי.
לא רק זה, כאילו שזה חייב להיות במרחב היחיד, כמו שממש, שזה לא יעשה אותו ברשות הרבים, כאילו דווקא שיהיה במרחב הפרטי, אבל מצד שני, שגם יהיה, כאילו...
לא הבנתי, את יכולה להסביר בבקשה?
אסור
שאיפה
ירשם?
כן.
את יכולה להסביר בבקשה?
מה רשי אומר?
זה בסדר.
שרשי אומר, ולא ברשות הרבים. אלא בחצרות, כאילו, למה שהוא לא יצא את זה כאילו ב... ברחוב עצמו, מכיוון שזה צריך להיות ברשות שלך. אבל מצד שני, לפרסומי ניסה, אז אתה חייב כאילו באחרים. לכן, כאילו,
הוא אומר שבתיהם היו פתוחים לחצר. תכלס, לא היה מקום לשים את זה ברשות הרבים. אלא אם אני שמתי את זה מיוחס לבית בכלל, שלא יהיה שייך לבית.
כן, בדיוק. אז לכן, זה צריך להיות שייך לבית, במרחב הפרטי.
בסדר, בכל מקרה, אז אנחנו מסכימים, הכל בסדר?
אה? יכול להביא משנה?
כן, בבקשה.
בבא בתרא, שחפש מילה עלייה. לא היה בן אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן ישו אגביו גובה במאות, מיד היה מעמידו בעלייה, עד שיתחתיו, כאילו, זה...
אז זה בכלל לא דומה לפה.
זה מאוד דומה, עלייה זה פשוט, אני חייב...
ואתה אומר שדברים על מרחב, אני חייב להתייחס אליו.
כן.
אוקיי. יש לנו פשט הסכנה, תגיד?
בתנור בטוח שיש, אגב.
הרי אני רוצה לשאול אותך על פשט הסכנה.
פשט הסכנה אני מסכים.
פשט הסכנה. אם זה פיקוח נפש, בסדר. בכל מצווה שקודמים את דיניה, קודמים... משהו פה קצת משונה. אוקיי, בסדר. אז בואו ניפגש באמצע. רואי, כי התוספות פה חולקים על רש"י, התוספות אומרים מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ומיירי דליקה חצר. אל הבית עומד סמוך לרשות הרבים. מה שלא מתאים בכלל לבית הרגיל בזמנם, אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח חצר. שיש להניח, שחלק מהרציונל שלהם הוא כדי לפנות תמיד לבני, למרות שזה לא לגמרי מדויק שחצר, פתח חצר פונה לרשות הרבים, כי היא פונה למבוי, כן? אבל יש להם גם הוכחה מגמרה בהמשך. מה הוכחה? נאמר לקמן, זה גמרה בדף חב ג' שכבר הוזכרה פה, חצר שיש לה בית פתחים צריכה בית נרות, ואמרינה נמי נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם, משמע לשני בתים, ואם היו מניחים על פתחי בתיהם, היה לזה מימין ולזה משמאל, ואם מניחים על פתח החצר, רתי שפיר, רואה הם צפו דיוויד ורוח הקודש, מה שאתה תגיד, אז הם כבר חלקו על זה, יש פה חידוש אדיר בתוספות. כי מה באים התוספות ואומרים? עדיף להדליק על פתח החצר, כי הגמרות בהמשך מדברות על חצר, כאמור, יש להניח שברקע גם קיים הרצון נגיע לבני רשות הרבים, אבל הם בעצמם שמו לב שאז בעצם אני לא מדליק על פתח המרחב הפרטי שלי. אז אמנם אני מזכיר את מה שאמרתי קודם, גם החצר היא חצר שהיא בעלות של כל בני הבתים. המשנה הראשונה הרי בבא בתרא מאי אומרת, השותפים שרצו לחלוק, אבל חצר רגילה היא חצר בשותפות של כולם. אז זה לא שאני מדליק סתם באמצע שום מקום, אני מדליק על פתח של רשות שיש לי בעלות בה. בכל זאת יש פה חידוש גדול מאוד, שמעבירים את מקום ההדלקה מהבית הפרטי של כל אדם, מעבירים אותו לאיזה מקום משותף, לא, ולא עוד איזה 10 משפחות. כלומר, אם יש פה באמת איזה פלא. עכשיו, מי שחושב שתוספות לא התכוונו לזה, זה, כל הראיה של מניח של שתי פיות, מניח של שני בני אדם, הוא מוכיח שהם ידעו בדיוק מה הם אומרים. כי הם אומרים, איך יכול להיות מניח של שני בני אדם, כל אחד גר בבית אחר. אז התשובה היא שהם מדליקים בפתח החצר עבור הבית הזה ועבור הבית הזה. עכשיו, מה שקצת מפליא פה, אם אתם זוכרים את התוספות שלמדנו דילה הדליק מדליק, שרי אומר, גוואלד ריבונו של עולם, איך יכול להיות שעושים גם ההדרים, גם ההדרים למהדרים ביחד? הרי איך ידעו? איזה לילה, לשיטתם, אני רוצה לשאול, על פתח החצר הזה, אחד מבני החצר יכול להדליק בשביל כולם? יש לי הוכחה ברורה, שתוספות לא חשבו ככה, מנר של שני בני אדם. אז כולם חייבים להדליק על פתח בדיוק באותו מקום, אז מה הם רצו קודם? יש פה, אני יכול להגיד, בעיניי זה חידוש אדיר שאדם מדליק על פתח החצר, שהוא בעצם חלקית שלו יחד עם אנשים אחרים. זה מאוד מזכיר את ההדלקה במלונות, שכולם מדליקים בלובי, נכון? זה ממש מזכיר את זה. אני יכול להגיד, בתרגום לבניין מגורים מודרני, אז להדליק בפתח של הבניין, של החדר המדרגות. אומרים בשם הרב אלישיב להדליק גם פה וגם פה, וכל מיני מדליקים, אולי זה קיום שמעדרין למעדרין, לא יודע.
תוספות מבין את ההלכה שצריכים נר בשתי פיות של החצר. שזאת אומרת שיש 10 בתים בחצר, כל בני אדם, כולם צריכים?
לא יודע, זה לא ברור. משהו פה לא ברור. אני יכול להגיד ככה, לפי רש"י, עם כל הקושי שיש להם, עם זה שהגמרא בהמשך תגיד חצר או השאלה, אז מי אתה מדליק? דבר אחד רש"י משמר מאוד חזק, את הזיקה בין ההדלקה לבין הבית, לבין המרחב הפרטי. מאוד ברור מי מדליק, מה יחידת... תוספות מוותרים על זה, ואז הם יוצרים פה איזה הרפול, שאני לא לגמרי יודע להסביר את זה, לי זה מציק, לא לגמרי מבין את זה. כלומר, מי מדליק, איך ההדלקה חוזרת דווקא לבית? רש"י מאוד שמר על זה. ברמב"ם זה לא יפתיע אתכם, שמה יהיה הניסוח שלו? ניחוש, כן? מה שכתוב בגמרא, בגמרא מה כתוב? כתוב בית, אז ברמב"ם גם זה מה שכתוב, נכון? לא צריך להפתיע אף אחד. רמב"ם כותב את זה בהלכה, בפרק ד' בהלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. זה הפשטות, זה פתח הבית, לא פתח החצר, כן? זה גם בפשטות לשון הברייתא. סליחה?
כתוב תלוי מה אתה שם את דגש, כאילו בחוץ או בתוך הבית. כאילו, אם זה צריך להיות צמח לחוץ, אז אולי...
בוא נאמר ככה, מי שידליק על פתח החצר, אולי הוא מגיע ליותר אנשים שהוא מפרסם להם, אבל ממה הוא התנתק? מזה שהוא זה שמפרסם, בדיוק, הוא קצת מוותר על זה.
נכון.
אוקיי, בסדר, הלאה. אומרת הגמרא, אם היה דר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובישת הסכנה. מה זה שעת הסכנה? אז כאן אומר רש"י, אני קורא, שהיה להם לפרסיים חוק ביום עידם, שלא יעבירו נר אלא בבית עבודה זרה שלהם, כי אומרים להם בגיטין. כאן רש"י יודע על פי גמרות אחרות, שהדת הזורואסטרית, הדת של הפרסים, זה היה שם פולחן האש, זו הייתה דת דואליסטית, שהיה להם חוקים, האור, האש ייצגה את הטוב, והיה להם חוקים שלמים, היה צריך רישיון להדליק אש. והיו שם חברים שהם הכהנים, הדת שלהם, היו מחבים לאנשים את המדורות, אומר רש"י, הברייתא שכתבה בשעת הסכנה, על מה היא חשבה? על מה שקורה בפרס. זה קצת מוזר, לא? שברייתא תתאר שעת סכנה שלא קורה. מצד שני, זה ברייתא בבבלי. הברייתא הזאת היא לא מובאת במקום אחר, היא ברייתא בבלית. אני זוכר ככה, כשעוד הייתי קורא ספרי היסטוריה, שאוהבים לחשוב ששעת הסכנה בדרך כלל בקורות תנאים רומז לגזירות אדריאנוס. כך אוהבים לחשוב. אני לא יודע אם יש לזה משמעות טרמינית קבועה, אבל אני כן אומר, זו ברייתא שמופיע רק פה, והיא לא מופיעה בשום מקום אחר. מה שכן, אני חוזר יונה למה שאמרתי לך קודם. האם זה, כי זה פיקוח נפש? מה, צריך לכתוב פיקוח נפש בכל מצווה שאתה לא יכול לקיים? יכול להיות שצריך לכתוב אותה מהסיבה שקודם ניסיתי להגיד שאתה לא רצית לומר אותה, ואני אסביר אותה. לכאורה, מה היינו צריכים לומר לאדם שיש לו שעת סכנה? תדליק, מה לעשות? אתה לא יכול. נכון, המצווה היא על פתח ביתו, אתה לא יכול. בסדר. מה לעשות, כן? מה שבעצם נאמר פה זה שמציעים לו אלטרנטיבה שהיא לא עומדת בקריטריונים הפשוטים של ההגדרה היסודית. או, אני חוזר לתוסות שכבר למדנו על איחור זמן ההדלקה. זוכרים מה תוסות אמרו שם? תוסות אמרו שבשעת הסכנה אנחנו בעצם משנים את ההגדרה של המצווה. אני אומר את זה כך. זה לא, אם אתה לא יכול, תעמדי עבד. אלא זו הגדרה חדשה, שונה, של גדרי המצווה. מעכשיו מגדירים שהמצווה אינה לפנות החוצה, המצווה היא לפנות פנימה. ולכן תוספות אומרים, זמן ההדלקה משתנה, כבר אין דין של שתכלה רגל. הדין הזה כבר לא קיים. למה? כי אתה משנה את ההגדרה. רק זה מה שנראה כאן. כן, ברכה.
אבל... אם הולכים לפי איך שרשי מפרש את זה, אז כאילו, זה הגדרת המצווה היא לא ברורה, אבל כאילו, הוא אומר שזה יהיה כאילו בתוך ביתו, בסמוך לבחוץ. זאת אומרת, כאילו שיש שני קיומים. ופה הסכנה, כאילו, אומר לך שיש לך כאילו בעיה עם קיום אחד. ולכן, כאילו, אז הוא אומר, כאילו, לא צריך לבטל, כאילו, אפשר לפרש את זה ככה, כאילו, אז... זה לא שאתה משנה לגמרי, אלא כן, שיש לך שני קיומים. קיום אחד הוא אתה אנוס, כאילו אתה לא יכול, אז הקיום השני הוא עדיין תוכל
לתת. אז כאן אפשר להשתמש בהגדרה שלך, ובמטבעות של הלשון של הרשב"א, שבו למדנו, אפשר לנסח את הצורה. במקום להגיד שהגדירו הגדרה אחרת, אפשר להגיד שבהגדרה הראשונית המהותית של נר חנוכה יש בו שני קיומים, נכון? הרשב"א אמר, זה מצוות לילה, כל הלילה יש קיום אחד להדליק אותו, ויש קיום שני לפנות החוצה. כאן, בשעת הסכנה, משמרים קיום אחד, בלי הקיום השני, וזה קיום שכבר היה קיים קודם, ולא שיצרו לו הגדרה חדשה. בסדר גמור, בהחלט זה, אפשר ככה לפרש את הדברים. בכל מקרה, כאן בא רבא ואומר, אמר רבא, צריך נר אחרת להשתמש לאורה, כשפשפית הדברים שדברי רבא מוסבים כלפי שעת הסכנה, או בלשון אחרת, מה שנקרא שמש, שאנחנו מדליקים אותו, צריך להדליק אותו לכאורה כאשר מדליקים בתוך הבית. אדם שמדליק בחוץ לא זקוק לשמש מהסיבה הפשוטה שלא רואים אותו משתמש לאור הנרות. קבענו שאסור וזהו. אבל אדם שמדליק נר בתוך הבית, הרי יש להניח שהוא לא אוסרים עליו לעשות תשמישים בתוך ביתו, ויוד ולא אוסרים עליו לעשות תשמישים בתוך ביתו, אז כלפיו פונים ואומרים, אז אתה עכשיו תדליק שמש, תדליק נר אחרת, כדי שמה נאמר לעצמנו, שזה יהיה כיף שאתה לא נהנה מהנרות. זה פשטות הדברים, המאירי גם מאיר על זה, יחד עם זה שהוא מאיר שהוא ראה אחרים שלא נהגו ככה. כן, המאירי בשבת, אני אקריא את זה. המאירי בשבת בחף א' עמוד ב' אומר, שנייה, בסדר? אני אקריא, תפתחנו. טוב, אני אספר את זה מהר בעל פה. המאירי אומר, זה רק כשמדליקים בחוץ, אבל הוא ראה חכמים שהקפידו להדליק שמש גם כשהם מדליקים בחוץ. ככה הוא כותב, רק נמצא את זה. אוקיי, הנה זה. כן, המאירי אומר כך. ומכל מקום יראה לי מכוח הסוגיה שלא אמרו צריך נר אחרת, אלא במניחה על שולחנו. אבל כל שמניחה סמוך לפתח אינו צריך לנר אחרת, אף על פי שעומד לו שם. הועיל ואינו בא להשתמש בפרט לאורה לאיזה תשמיש. כבר ראיתי קצת רבנים נוהגים לעמוד שם ולדבר עם חבריהם בלא נר אחרת. כנראה המנהג הזה לדבר בכניסה לבית, הוא לא המציא אותו פה, כן? אלא שלמעשה, סליחה, כותב המאירי, אני נוהג להדליק נר אחרת אף בלא צורך תשמיש. ומנהג אבותינו ורבותינו בידינו. מילים אחרות שלא חייבים, כן? אבל המאירי מעיד על עצמו שככה הוא נהג. אני רוצה בהקשר הזה של שמש להוסיף עוד שני דברים. ראשית, סבי חשב שבזמן הזה שאנשים לא משתמשים בבית, שלום עליכם, באור נרות, אלא לאור החשמל, שלא די לשמש להדליק עוד נר. אלא חייבים להדליק חשמל. הרי מה כל המטרה? לומר לעצמנו, אתה לא נהנה מאור הנרות, אתה נהנה ממה? מהנר האחרת שהדלקת. אבל עם הנר האחרת אתה לא מדליק אותו בדרך כלל ליהנות מאורו, אז הוא לא מצליח לייצר את הרושם הזה. אנשים פשוט חושבים שיש לך עוד נר חנוכה. רגע, אני רואה את זה לילדים שלי, חבל על הזמן, כן? הם האמא שמה שוחק מהנרות חנוכה, זה מבלבל אותם, כן? ולכן הוא אמר שחייבים חשמל, נכון? באמת הוא לא היה מכין שמש, הוא לא היה שמש, הוא היה מדליק נרות, ואני מדליק גם נרות שעבר. בסדר, אני אגלה לך את הסוד הנורא הזה, נגיע לגמרא בחף ג' נדבר על זה, אבל הוא לא חשב שצריך שמן זית, והוא היה מדליק נרות שעבר בלי שמש, היה מדליק את החשמל וזהו, והוא היה מדליק על השולחן, גם את זה ראיתי. אז אבל זה דבר אחד. הדבר השני לגבי השמש, מה שאני רוצה לראות לכם, יש פה קטע מדהים ברביה שהוא הפוך מכל השיעורים שנתתי עד עכשיו על חנוכה. בסדר? וזה בעצם מראה איזשהו תהליך שלדעתי הוא קרה כמו פרבולה, דיינו היה תהליך אחד ואז התהליך התהפך. ומה הכוונה? כותב הרביה בחלק א' בספר הרביה בסימן קוף צדיתת. הוא מביא את כל הדיון האם צריך לברך על הדלקת נר, נר שבת, ואחרי שהוא מביא את שיטת רבינותם שחייבים להדליק, אז הוא אומר את הדבר הבא: וכי איכי דקיימלן כשמואל בנר חנוכה דמדליקים מנר לנר אפילו על ידי קינצה, וקיימלן נמי הדלקה עושה מצווה, אני מדלג קצת, הוכי נמי קיימלן לעניין נר שבת ושל יום טוב. דיינו שהדלקה עושה מצווה. וכי איך היא דקיימלן לעניין נר חנוכה, הדלקה עושה מצווה ולא הנחה, ואיך הגמרא ידע את זה? לדייק תלמודה מידי מברכין על להדליק נר של חנוכה לבריאות, ומסכין השתה לאמרת הדלקה עושה מצווה, הדליקה חירש יותר וקטן לא עושה ולא כלום, אז הרי מה לשון הברכה של נר שבת? להדליק נר של שבת. אז בנר שבת הדלקה עושה מצווה, ולכן תראו איזה חידוש מדהים הוא כותב. הוכנה מלעניין שבת, אם הדליקה חירש יותר וקטן, הוא מוסיף את המילה וקטנה. למה קטנה? כי נר שבת, רבי מלובביץ' אמר כל אישה וכל בת, נכון? חיסר מצווה, כן? הדלקה עושה מצווה בנר שבת גם כן. ואז אני מדלג עוד קצת, ותראו מה הוא כותב, פילי פלואם. ונראה לי דנהגו בשתי נרות בשבת. למה? שאחת היא לאכול לאורה, ואין הכר כי אם בשתיים, כי דברים לגבי נר חנוכה, בשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, ואמר רב, איך הוא גורסים רב, ואצלו כתוב רב, וצריך נר אחרת להשתמש לאורה, ואמרים לנמי, הטעם הרואה אומר לצורכו עוד הדלקה, להשתמש לאורה. וזה גם אמר מרב סיניגל, זה פילי פלואם הדבר הזה, למה? כי על מה הולך כל קו החשיבה שבנינו עד היום? נר שבת, הוא מדליקים אותו כדי להשתמש לאורו. זאת כל המטרה, נכון? עכשיו, באה הסוגיות של חנוכה במסכת שבת, ומה היא שאלה? האם נר חנוכה הוא כמו נר שבת? ומה היא בעצם ניסתה להגיד שהיא אמרה אסור להשתמש לאורה? או שהיא אמרה דקה עושה, מה ניסתה להגיד? הוא לא כמו נר שבת, הוא נר מיוחד. עכשיו באה רביה ועובד בכיוון ההפוך. מה שנאמר בנר חנוכה הוא גם נכון על, 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 על נר שבת, אבל הכי פלא זה מה שהוא אומר על הגמרא שלנו. אם כל מטרת נר שבת הוא לאכול לאור הנר, אם זו כל המטרה, איך יעלה על הדעת שצריך נר אחרת להשתמש לאורה? כי אסור להשתמש לאורה, הרי כל הנר הוא כמותר להשתמש לאורה, נכון? ומה שבעצם משתקף כאן, כתב על זה מאמר ישראל תשמע,
הוא אומר שזה
הכר
לאנשים בחוץ,
לא ש... אין הכר, כי אם בשתיים.
כן, הכר לאנשים בחוץ, שאתה מליק בשביל שבת, לא שאתה לא משתמש בחוץ.
או.
עובדה
עצמך. אתה רוצה קצת לתרץ את זה, כן? שהכוונה, ש... אבל עדיין מה שאתה אומר הוא לא די שנר שבת יהיה תאורה בבית. זה מה שאתה אומר. מצוין. אוקיי, אז גם אתה מודה. אוקיי, ישראל תשמה כתב איזה מאמר שפותח ברבי הזה, הוא אוסף שם הרבה מקורות שאני לא רוצה כרגע בחנוכה להתפרס עליהם יותר מדי, אבל הכל מעולמם של ראשוני אשכנז, שמהם עולה, אם נשתמש בטרמינולוגיה שהשתמשנו בה במהלך השיעורים הנר שבת, מהם עולה שהם ראו את נר שבת כנר של כבוד. דיינו, הם לא ראו את נר של שבת כנר שנועד לתת אור, אלא נועד לכבד, או בלשון שלמדנו אז ברמב״ם, זה לא נר של עונג שבת, זה נר של כבוד שבת. ולכן, עכשיו ניקח את דבריך, לכן הדלקה, מפה מגיע כל העניין שזה מייסי מצווה להדליק אותו, והדלקה עושה מצווה, ולא, וחירש שוטה קטן וקטנה, לא יכולים להדליק את נר שבת, ו... התוספת המדהימה הזאת, ולכן תדליק עוד נר כמו שמש, כי הוא בעצם מתאר את נר שבת כנר מאוד דומה לנר של נר חנוכה. עכשיו הוא גם מציע שם שהרקע לדבר הוא שבתות הקיץ, או ימי השישי הארוכים של הקיץ, שזה הוא מביא שם ממש מקורות מראשוני אשכנז שמתארים את זה, שהם היו אוכלים בעוד יום, כל העניין המוקדם, שאני אחד מהמשתתפים הקבועים שלו. אז מי שקשה לממיון המוקדם הזה, קוראים לו הרב של הקהילה, אז אני אספר שכל גדולי העולם באשכנז היו מניינים מוקדמים, וכדי שתנוח דעתכם, ברור שהם בחלק מהמקרים התפללו מנחה הרבה לפני, ערבית הרבה לפני פלאג אפילו, ברור שהם לא קראו עוד פעם קריאת שמה בלילה אחרי.
זה.
אני רואה את הדיונים שלהם בסוגיה, אני יכול להביא לכם שיעורים על זה, אין שום בעיה. הם לא היו סופרים, הם היו סופרים ספרת העומר מתי, מינדי? בסוף הערבית, ולא סופרים עוד פעם בלילה, והם היו אנשים צדיקים. בסדר, רק לספר לכם את זה. איך אני יודע שהם היו צדיקים? הם קדושי עליון, זה אשכנזים שעלו על המוקד. הם מתו בקידוש השם, ככה אני יודע שהם קדושים. נכון. איך אני יודע, מינדי? אני אגיד לך את האמת, איך את יודעת רפואה, מינדי? למד, נכון, אז למדתי, ואני מוכן פעם לתת איזה שיעור.
הרבה שהשמש שקעה.
בגרמניה בקיץ? הרבה יותר מאוחר. הרבה יותר מאוחר. בסדר, אני לא באתי להגיד לך שאת חייבת לבוא למען המוקדם. רק רציתי לומר שהם היו אוכלים בליל שבת כשעוד היה אור בחוץ. ואז אומר תשמה, וגם איך הוא יודע, כי הוא קרא את המקורות. אנחנו צריכים כמובן לפתוח אותם, ללמוד אותם ביחד, כן? אבל הוא קוראים את המקורות, אז מה זה נר שבת שאתה יש לך את אור השמש? יש דיונים שם, היו אוכלים בחוץ בחצר, ברור למה. קיץ נעים לאכול בחוץ, כמו שאוכלים בקיבוצים בחוץ בקיץ. אבל איפה תדליק את הנר? בחוץ? בבית? רגע, אבל את לא אוכלת שם. דיונים שלמים, האם צריך מקום ההדלקה וכו'. לדעתו זה הרקע גם של השיטה הזאת של הרביה. כלומר, נסכם את זה, עם נר שבת בגמרות, ומי שהכי ביטא את זה חזר בן משולם, זה באמת שיהיה אור בבית, זה הכל, לא שום דבר אחר, כן? כנגדה מתפתחת תפיסה שהייתי אומר לדעתי בכיוון ההפוך מהסוגיות, לקחה את חנוכה כמודל שילמד אותנו על הפרטים של הלכות שבת. זה מה שהיא עשתה. כי נר שבת הופך להיות נר של כבוד, גם אנחנו באותו מצב בגלל החשמל, פרטורה, אנחנו באותו מצב, אנחנו באופן קבוע במצב קיץ מבחינתם. אנחנו לא מדליקים את הנרות כדי שתהיה תאורה. ממש לא. זה, ולכן הנר יותר של, של כבוד. כשיש לטש במאמר, שמדבר גם על ה... את עושה את זה?
לפני שבועיים
עשיתי זה.
היה לנו הפסקת חשמל ביום שישי, שעה 9 בלילה,
הדלקתי הרבה יותר נרות. בסדר. אבל תשמע מדבר על התנועות ידיים, ועל כל התפילות, ועל כל הריטואל, על כל זה. וכל זה קורה לדעתו באשכנז. אני מציע שיום אחד... פרשה אחת. אז מה רש"י אומר? יוצאים ידי חובה בפרשה הזאת, קריאת שמע של ערבית. שואלים תוספות, לא שמעת אף פעם שחייבים להגיד גם והיה עם שמוע? כאילו זה חידוש גדול. אז מה תוספות אומרים? שזמן קריאת שמע הוא בעצם מקדימים אותו, ככה תוספות אומרים. או מפלג, רבן אותם חידש זמן קריאת שמע מפלג, ככה הוא חידש. פלא. הרי אומר, יש שם בגמרא עוד הרבה שיטות, פוסקים כמו השיטה הכי קדומה, רק מה שמעון יודע טוב תרומת הדשן, שתרומת הדשן אומר מה לעשות, אנחנו עושים הרבה לפני כל מה שתוספות העלו על דעתם. בסדר, אז רק מהיר, אני לא רוצה לפתוח כל נושא הזה עכשיו, בסדר? רק רציתי שתדעו שיש לנו הרבה על מה לסמוך, עם כל ההתחכמויות שלנו, עם פלאג ומהיר לקריאת שמע, אבל אני רק מהיר שהרביה הזה הוא פילה פלויים על נר שבת, כי זה גם משפיע על הגדרת נר שבת. בסדר? יש עוד דבר שטשמע כתב עליו מאמר, אחד מהאחרונים שהוא פרסם, התפרסם אחרי מותו, על השפעת השעון על זמני כניסת השבת, השעון המכני. כי היום אף אחד לא מסתכל בחוץ, אנשים מסתכלים ככה, נכון? בכותל, אנשים מתפעלים ותיקים, מסתכלים קודם בלוח של הרב טוקצ'ינסקי, ואז הם עומדים ככה, גאל ישראל, כן? ככה אנשים מתפללים, נכון? עכשיו, האם זה משפיע על כניסת שבת? אז גם, יש לו מאמר על זה. בכל מקרה, אנחנו נחזור לסוגיה שלנו ונתקדם. כן.
אחד, שגם בני החנוכה וגם בני השבת, עובדה, בני חי בטוח באמצע החורף, עובדה שאני כן משתמש באור, בזמנם... זה ברור שאני משתמש באור.
בזמן מי?
בזמן של אנשי אשכנז.
לא?
שמש.
תכלס, אני מדליק שמש כדי שכולם ידעו.
אתה אומר מה עושים בשבת חנוכה שהיא בחורף.
אפילו לא באמצע השבוע. יש לי נרות חנוכה. אם זה בחוץ, בסדר, אם זה בפנים על השולחן, אז האור לשימוש.
לא, אבל תבין, הטענה מאוד פשוטה. הבן אדם שהתרגל כל הקיץ, שהוא לא אוכל לאור הנר שבת, אז גם כשהוא בחורף מדליק נר שבת, והוא אוהב נרות, הוא ישתאמץ שיהיה עוד נר, כדי שיהיה אפשר להשתמש בנר שבת, מהסיבה שהוא התרגל שנר שבת הוא לכבוד, כן. זאת התפיסה ההלכתית שלו. בנר שבת הוא מקבל פנים חדשות, משמעות חדשה, הגדרה חדשה, במציאות שבו הנר לא משמש יותר לעונג. אז אצלנו תמיד התאורה עושה, חוץ מהשבת אצל מינדי, ואצלם זה היה קורה רק בקיץ, אבל כשזה קורה בקיץ זה משנה את התפיסה גם לחורף, אתה מבין?
כן. לא, הבנתי את זה.
בסדר גמור. אוקיי, עכשיו, למי שרוצה רק לדעת, יש לו גם עוד הסבר. ההסבר הזה מבטל את ההסבר הראשון, וזה ותו יש לומר, אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. אוקיי. בסדר.
אני
אומר שזה לא הולך
למשנה.
שמה?
שני הנרות צריכים
הולך למשנה. יכול להיות, אני לא ראיתי. אני לא ראיתי. בוא נכתוב את זה אנחנו. למה לא? לא, אנחנו גורים מספרים נודע ביהודה. פעם הוא אמר משהו, אמרו לו, איפה זה כתוב? זה אומר, אני אומר, איפה זה כתוב? אמרו, טוב, אני אכתוב. זה כתוב אצלי, כאילו. כאילו, מה? אבל בסדר, אוקיי, הברייתא הבאה, מהי חנוכה? אני חושב שכבר דיברנו על זה הרבה פעמים פה, כאילו, אז הברייתא הבאה, לא? כאילו, תגידי בכמה להאריך או כמה לקצר. מהי חנוכה? זה תנו רבנן, מקפה וכסלב יום העיד לחנוכה. תמנאי האינון, זה על המספות בון, זה על איתנות בון, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונה הביא ניצחום, בדקו ולא מצאו לפח אחד של שמן שהיה מונח וחותמו שכהן גדול, ולא בו להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת קבעו, ועשו ימים טובים בהלל, והודעה. זה ברייתא שהיא מוכרת, ובכל זאת יש הרבה מה להתבונן בה. קודם כל נפתח בפתיח, מהי חנוכה? זו הברייתא היחידה פה בכל העמוד שהגמרא מקפידה לתת לה כותרת שהיא מלמדת על איזושהי תפיסה מסוימת שכדאי להדגיש אותה ולעמוד על, על, על טיבה. הגמרא כששואלת מהי חנוכה היא בעצם אומרת לנו יהודי שחוגג את חנוכה מדליק נרות טוב לו או צריך לדעת מה ערה או על מה ולמה הוא מדליק. עכשיו אני רוצה להדגיש שדומני זה לא הכוונה שהוא חייב לקרוא את כל ספרי ההיסטוריה על התקופה החשמונאית. מה? אסור, טוב. אני מתוודא שאני קראתי אותם ואפילו כתבתי מאמר מה זה עשה לי, כאילו איך זה השפיע על החנוכה שלי, אבל אני כן יכול לומר שדומני שלא חייבים, אבל כן צריך שיהיה לו איזשהו מושג את מה הוא מציין. כשכתב הזה ספר מאוד מאלף, עכשיו ציינו לו איזה יום עיון גדול לכבוד שזה 20 או 30 שנה שהספר יצא, אין 30 שנה, היסטוריון שהיה באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, יוסף חיים ירושלמי, ספר בשם זכור, שהספר הזה בא לתאר, עיקר התזה שלו היא... סליחה?
30 שנה,
כן. עיקר התזה של הספר שלעם היהודי יש זיכרון היסטורי חזק, אבל זה לא עם של היסטוריונים שיודעים מחקר ביקורתי. אלא מדובר בתודעה קיבוצית. יש לנו זיכרון של אירועי עבר. אני מניח שרוב היהודים אין להם מושג מי היה פרעה, מתי קרה יציאת מצרים, וכן הם צריכים לייצר לעצמם איזשהו סיפור. מה הלקחים? מה הם רוצים לספר על מה שהירה במצרים? לאו דווקא תיאור היסטוריוגרפי, אבל שיש איזה זיכרון שלוקחים. ובעצם מה שהגמרא אומרת הוא במצוות חנוכה, אדם צריך להבין על מה ולמה. אם נשאל מאיפה לקחו את הרעיון הזה, אז חוזר כל הזמן לשלישייה, סליחה שמעון, של פרסומי ניסה. זה נראה כמאפיין ברור של מצוות פרסומי ניסה. אתה צריך לדעת על מה ולמה. זה מתחיל בסיפור יציאת מצרים, שמספרים אירועים היסטוריים, עוד פעם, בצורה נגיד שירושלמי אמר שמספרים, אבל מספרים על משהו שאירע, וכך עושים גם בבית הכנסת בפורים כשקוראים מגילה. ומי שוודאי ראה בזה חובה הלכתית מוצקה, והקשיב טוב לכותרת מהי חנוכה, זה הרמב״ם, שפתח את הלכות חנוכה בתיאור של המוראות של חנוכה. יש שם פרשנות שלו לברייתא הזאת, פרפרזות על הברייתא, אז מיד נראה אותה. אבל הרמב״ם את הלכות מגילה לא פתח כך, רק מסיבה אחת פשוטה, שהסיפור האירועים מופיע במגילת אסתר. אבל כאן יש צורך לומר, זה חלק מציון החג, ויש להניח שאמירת הנירות הללו יש לו קשר מסוים לדבר הזה, כן? טוב, בכל מקרה, עכשיו מה הברייתא הזאת שהגמרא מביאה? זו ברייתא ממגילת תענית, שזה חיבור הקדום ביותר של תורה שבעל פה, שזה פשוט רשימה של ימים, נדמה לי 47 ימים, שאסור להתענות בהם ולהספיד בהם. רשימה של ימים שהמגילה בנויה משני חלקים, רואים את זה פה מאוד יפה. יש בארמית את רשימת התאריכים, ואחרי זה בעברית יש הסבר מה קרה באותם תאריכים. במחקר קוראים לזה סחוליון, שזה פירוש ביוונית, ומקובל לומר שהם לא מאותו זמן, כלומר הרשימה מאוד קדומה, היא חוזרת כנראה לתקופת בית שני. רוב התאריכים שיש בה הם מהתקופה החשמונאית, כל מיני אירועים שאירו סביב המדינה החשמונאית. הרשימה, כלומר זאת ההסבר, הוא עברי, הוא כנראה מאוחר יותר ממבט של שנים, מישהו בא והסביר. יש גם סברה שאומרים שהרשימה היא בארמית כי באותה עת מאוד הקפידו על התורה שבעל פה שתהיה על פה, ויות ורשמו את הרשימה הזאת, רצו בדווקא לכתוב אותה בצורה שהיא לא תשקף בכלל לשון מקרא, שיבינו שזה לא משהו שדומה לתנך. זה משונה נגיד לאנשי קומרם, שבתקופת בית שני כשהם כותבים, אחד מהסוגות הכתיבה שלהם זה לכתוב בצורה של לשון המקרא. כאן הייתה איזו הפרדה מאוד מאוד ברורה, אנחנו כותבים אחרת. לעומת זאת הסכוליון המאוחר כבר זה בעברית. מי שמתעניין קצת במגילה, יצא לה המחקר גדול של ורד נועם, פרסמה אותו בספר יפה, וזה מה שמובא כאן בגמרא, התיאור של כ"ה בכסלו, יום עיד חנוכה, תמניה. המקור עצמו לא מספר הרבה, הפירוש, הסכוליון מספר פה סיפור שלם. אני רק אוסיף שמגילת תענית הגמרא אומרת שהיא בטלה, ואני רוצה להסביר את זה רקע גם מה שאמרתי קודם בשם ירושלמי. הסיבה שהיא בטלה היא כי אנחנו לא מציינים את העבר רק בגלל שהוא קרה בעבר, אלא אנחנו מציינים אירועי עבר בגלל שיש להם משמעות לחיים שלנו בהווה. ויש ימים ששורדים דורות ויש ימים שמאבדים את... הם אולי מאוד משמעותיים לבני אותו דור, בפרספקטיבה של שנים הם פחות משמעותיות. מה שקרה שם בעיקר בהרבה מהתאריכים, לא יכול להגיד שעל כולם, הוא שמי שחי קרוב לתקופה החשמונאית, כל קרב, כל ניצחון, כל אירוע מאוד דיבר אליו. למשל יום ניקנור, אתם יודעים באיזה יום זה? י' ג' באדר, אסור להתענות בו.
זה פרובלם,
אוקיי, אבל אסור להתענות. עכשיו מה זה יום ניקנור? אז ניקנור היה שר צבא יווני שיהודה גבר עליו באיזה קרב אדיר נגד כל הסיכויים. עכשיו, מי שחי קרוב לתקופה, זה כמו להגיד לו קרב החווה הסינית. אתם יודעים מה זה? כן. וואו, תגידו לילדים שלכם החווה הסינית, אני לא יודע אם יודעים מה זה. כלומר, מה שבעצם קרה זה דבר מאוד טבעי בזיכרון ההיסטורי. דהיינו, מי שקרוב לאירוע, כל אירוע מדבר אליו, מפרספקטיבה של שנים, אירועים קטנים יותר מאבדים את האנשים לא יודעים מה קרה בהם, מאבדים את המשמעות, ואז כל הימים שקשורים בחנוכה או בתקופה החשמונית, כולם בעצם מתי מציינים אותם? בחנוכה. אני יכול לתת דוגמה של משהו שאני לא יודע מה יקרה בשנים הקרובות, ואני מרגיש את זה מאוד חזק. וזה יום ירושלים. כאילו, וואו, ב-67, יום העצמאות, יום ירושלים, וואו. עכשיו, אנחנו לא הרבה שנים אחרי, 40 וכמה שנים אחרי, וכבר רואים איך יום ירושלים לאט לאט מאבד. זה חג של דתיים, של אולפנות, של... האם הוא יחזיק מעמד? אני לא יודע. אני לא יודע, אין לי מושג, אבל במידה ולא, זה יהיה מאוד דומה לתהליך הזה. כאילו, יום העצמאות תכניס בתוכו הכל, כן? אז נחזור לברייתא, בכל מקרה, זה האזכור של חנוכה פה, וזה בא הסכוליון ומזכיר את הסיפור הידוע של נס פך השמן. כן, שכל מי שלמד איתנו כבר את הגמרא בכ"ב עמוד ב', יודע שיש פה הד מאוד ברור של אותה ברייתא שגם מתארת את המנורה במקדש, שתמיד היה בה את נס פך השמן. דיינו, מה היה במנורה במקדש? הנר המערבי, שמו בה אותה כמות שמן כמו כולם, והיא דלקה יותר זמן. זה נס פך השמן, שאתה דולק יותר זמן מהשמן שיש, וזה מה שמתואר. רק שכאן אני מניח, אני חושב שטוב לספר לילדים קטנים על נס פך השמן, אבל אני מקווה שאנשים מבוגרים, כשהם מתבוננים בתיאור הזה, הם חייבים לשאול את עצמם, האם זה מספק, או האם זאת עילה לחג של 8 ימים עם כל הפסטיגלים. כלומר, האם זאת עילה? כי לא יכלו להדליק את המנורה, ומצאו שמן והדליקו את המנורה. בסדר. כלומר, אני אגיד את זה בלשון שקודם דיברנו. אז לא הדליקו את המנורה. 8 ימים חג, או... חייב להיות שמחפשים משהו לכאורה יותר משמעותי. אחרי מסירים שאלו את זה הפוך. אמרו שהדליקו בתומה. תומה הותרה בציבור. ככה שואל הפני יהושע. ויש פה הסברים עיקריים שמופיעים, האחד ברמב״ם ואחד באחרונים, גם בפני יהושע וגם במשך חוכמה, וזה הסבר קצת שונה, אבל באותה רוח, ששניהם סבורים שלא מציינים בחנוכה את נס פך השמן, אלא מציינים משהו אחר באמת יותר מהותי, שנס פך השמן יש לו תפקוד מסוים בתוך הסיפור היותר גדול, אבל לא אותו מציינים.
סימן.
הוא סימן, או שיש לו, נראה מיד איך רמב"ם אומר את זה, גם אומר את זה חלק מהפני יהושע. כותב הרמב"ם, אני מקריא אותו עכשיו בהלכות חנוכה בפרק, בתחילת פרק ג'. תראו איך הוא קרא את הברייתא הזאת. הרמב"ם אומר כך: בבית שני שמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. דבר ראשון, הרמב"ם מתאר פה גזרות השמד. אני אוסיף שאיום אולי ראשון גדול על היכולת לקיים את הדת היהודית בתוך העולם הגדול היה דווקא בתוך ההלניזם יותר מאשר בעולם האלילי הפוליטאיסטי של התנ"ך, מהסיבה הפשוטה שההלניזם ניסו לעשות איזה מיזוג תרבויות ולייצר איזה תרבות עולמית אחת שהיא התרבות הנאותה, תרבות הפוליס. והתחילה השאלה, כל המתייבנים שמקורות חז"ל לא מדברים עליהם בכלל, כן, איך שקורא לזה יעקב בליצ'נק כתב באמר, המשקל המאמר ידוע של גדל יעלון, השכיחו חכמנו את המתייבנים. אבל השאלה הזאת היא שאלת זהות מאוד מאוד עמוקה. כן, אתה לא אוהב את מה שאני אומר, מותר לך.
כמה שנים, מכל המאות שנה של התייבנות שהיה בעיות כזה, אבל כעיקרון זה היה תפיסה של פלורליזם. הבעיה של יהודים שהם לא היו פלורליסטים, איזו זה שהאל שלך זה רק האל היחיד בכל אלים, זה היה הבעיה. אבל כעיקרון זה היה, ואפילו היו פתורים ליהודים שלא יקרב.
נכון, ועדיין ההלניזם יותר מאיים. דיברנו בשבוע שעבר בשיעור פרשת שבוע, פה הוא אומר, אוקיי, יש אלוקי ישראל, יש האלוהים של העם הזה, אלוהים של העם הזה. אבל היוונים, אתה צודק, היו גם פוליטאיסטים, גם פלורליסטים, אבל הם כן ייצרו איזה אזרח העולם הגדול. כלומר, אלכסנדר הגדול התחיל את זה, לוקחים את הטוב מהמזרח, את הטוב מהמערב, מייצרים את צורת החיים הנכונה. כל מי שלא היווני, כל מי שלא חי בצורה מוגנת, הוא ברברי, כי הוא אפילו אין לו שפה, כן? כאילו הוא לא בן אדם, כן? ועכשיו, זה גם בעיה פנימית. מה שקרה, ופה אתה צודק, הגזרות הן באמת לא המדיניות הרגילה, זה נכון, כן? ונכתב על זה תילי תילים של מחקרים והסברים. מה קרה לאנטיוכוס שהוא גוזר גזרות? הרי זה נגד המדיניות הרשמית, ובעצם אולי צריך להגיד, זה נכון בכלל על הקיום היהודי במשך הגולה, שלרוב הגויים נתנו לנו להתקיים בהשפלה, נתנו להתקיים, וכל פעם שיש גזרות, היסטוריונים שאלו מה קרה, כן? זה גם בגזרות אדריאנוס, יש שאלה דומה, על מה קרה? מהרומאים תמיד נתנו ליהודים להתקיים. יש לזה כל מיני הסברים, יש לביקרמן מאמר פורסה, לא נחזור על זה. אבל בכל מקרה, בוא נאמר ככה, כל הדבר הראשון שם מדבר זה גזירות הדת, ואני תרגמתי את זה קצת לאתגר ההלניזם, זה לא ממש כתוב ברמב״ם, נכון. עכשיו הוא מדבר על חילול המקדש, נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול. זה הצרה, זה מתחיל בגנות. עכשיו הוא ממשיך, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים. מילה אחת על הביטוי הזה, הוא מתאר את בני חשמונאי ככהנים גדולים. אתם אולי יודעים, בשנות ה-60 ה-OU הוציאו סידור, RCA סליחה, הוציאו סידור שבעל הניסים תרגמו מתתיהו בן יוחנן High Priests ברבים. והיה איזה עיתון חרדי שפרסם ביקורת על הסידור, ואחד מהטענות היה, תראו איך הם מסלפים, כתוב יוחנן ומתתיהו כהן גדול, והנה הם כתבו High Priests, וזה היה כל מיני טענות נגד הסידור. ניגשו לא פחות מאשר לרב סולובייצ'יק שיכתוב כתב הגנה על הסידור, אז הוא ביקש מאבא שלי שיכתוב את זה. אבל אני לא יודע אם ציטטו את הרמב"ם הזה. הרמב"ם כותב, הכהנים הגדולים, הוא כותב,
זה הסידור של דיסולופור.
אתה זוכר את זה? הנה, איזה יופי שאתה פה. תספר משהו על הסידור הזה.
זה נהדר. לא, היה graphics mule, my translation mule.
חוץ מ-High Priest.
אבל זה היה בחרם לפני...
לפני Art Scroll. בסדר, שמעתם? אז אני לא בודה בדיות, הזיכרון ההיסטורי שלי הוא טוב, אוקיי. והרגו, אוקיי, אני ממשיך, כן.
כנראה שהם לא היו
כהנים. לפי מה שאני למדתי בלימודי ההיסטוריה, אל תגלה את זה לאלה שכתבו את הביקורת, גם מתתיהו לא היה כהן גדול. זה מה שאותי לימדו, וגם יוחנן לא. זה ככה, אני למדתי, בוא נאמר ככה, לפי ספרי מכבים הם לא כהנים גדולים.
הם היו כהנים.
כן, הם לא כהנים גדולים. לא, אבל בסדר, אתה אמרת. אתה אמרת, לא משנה. זה הזיכרון ההיסטורי שהם כהנים גדולים במובן שהם גדולים. כהנים גדולים, בדיוק. אתה מכיר את זה ברמב"ם, יש ברמב"ם מקום מדהים, שהרמב"ם מדבר האם ההולכה שלו ברגל היא הולכה. כלומר, הולכת אדם, הרמב"ם כותב, לא חייבים ללכת. כוונה להוביל, אז הוא כותב, לפי כך, אם כהן גדול הוליך את הדם שלו ברגל, אז זה ישמי הולכה. שואלים כולם, ואם הוא כהן אידיוט, אומר האור שמח, כהן גדול הכוונה, a big כהן. יש לו יד ארוכה. מה שלא ידע האור שמח, זה מה שאני יודע, שבכתבי היד הטובים של הרמב"ם, המילה גדול, לא נמצאת. כתוב כהן. בסדר. רגע, נחזור אלינו. הלאה. והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שעד החורבן השני. הרמב"ם מדבר על הגזרות. הוא מדבר על החילול של המקדש. הוא מדבר על המלחמה, על המרד החשמונאי, והוא גם הוסיף, זה דבר מאוד חשוב, את המדינה החשמונאית. והוא מתאר וחזרה המלכות, עמידו מלך מן הכהנים, הרי הרמב"ן היה ביקורתי על החשמונאים שעמידו מלך, ולא הרמב"ם רואה בזה דבר גדול, וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. עכשיו מי שליבו גס בדבר הזה, אז קצת פרופורציות. מלכות ישראל חרבה, יהודה סליחה, ישראל חרבה עוד קודם, בשנת 586 לפני הספירה, למעט המדינה החשמונאית שהתקיימה כמדינה עצמאית לא 200 שנה אלא כ-80 שנה, 4 שנות המרד הגדול שנגמר בטבח ובחורבן הבית, 3 שנות מרד בר כוכבא שנגמר בטבח יותר גדול, עוד איזה מרידונת ב-614 לספירה. עם ישראל לא שלט בארץ ישראל עד 1948, הקמת מדינת ישראל, ואנחנו מתקרבים היום לגיל של המדינה החשמונאית, שנאריך ימים יותר מהם, בעזרת השם. אבל זה דבר קטן, כאילו, במשך 2500 שנה הייתה פה מדינה, אני אומר את זה קצת אחרת, פורים זה חג של הגולוס, כבר דיברנו על זה פה שנה שעברה, נכון? וחנוכה זה החג של ארץ, היא מציינת שהייתה תקומה לישראל, היא מציינת את המקדש, אבל זה התוכן שהרמב"ם מכניס, כשיש פה קצת אי ידיעת ההיסטוריה, טוב בסדר, לא נורא, שזה היה 200 שנה, זה לא היה 200 שנה, הרמב"ם מיטל תמיד היה אוהב בשיחות של יום העצמאות להגיד שהרמב"ם כנראה כלל בזה את הורדוס, את הורדוס, כך הוא תמיד היה אומר, והיה מוסיף תמיד, נו, הציונים לא גרועים מהורדוס, כך הוא היה מוסיף. זה לא פותר את ה-200 שנה, הורדוס, זה לא הופך את זה ל-200 שנה. כן, אבל זה חנוכה. אז איפה נס פח השמן? אז אני צריך בהלכה ב', תראו מה כתוב בהלכה ב', שגברו ישראל על אויביהם, ואיבדו ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתן, מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים עם הנרות וכו'. נס פח השמן לא אותו מציינים, אלא הוא מסביר את עיצוב החג. דיינו, איך מה... אני אשאל את זה אחרת, ודעתי ההשוואה הזאת במקום. תיקחו את יום העצמאות. אחרי הוויכוח אם טוב לציין אותו או לא, החלטנו שאנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא בהי ביער שזכינו לחיות במדינה יהודית עצמאית. איך חוגגים אותו? אומרים הלל ביום או בלילה, קוראים בתורה, אומרים הפטרה, אומרים לחדוידי בן מנגינות של נעמי שמר, אומרים טילים קוף זין, כאילו, איך חוגגים אותו? אנחנו לא יודעים, נכון? אני הייתי כמה שנים בקיבוץ הדתי, הם לא גמגמו, היה להם מודל מאוד ברור. המודל היה, זה פסח. ולכן הם לא היו אומרים והוא רחום, היו אומרים הפורה סוכת שלום, בלי להתבלבל, זה יום טוב. היו אומרים הלל בלילה עם ברכה, בבוקר היו קוראים בתורה, הוא יום טוב. תראו מה עשתה הרבנות, זה פסח, זה לא כמו, זה, הרב גורן אמר הלל בלילה כמו פסח, אבל הרבנים הראשיים לפניו אמרו, לא בלילה, רק ביום, אז זה יום טוב. אז נגיד פסוקי דזמרי של יום טוב, אבל לא נגיד נשמת כל חי, נכון? וקרא בתורה, מי יכול לתקן? אז נקרא הפטרה כמו יום טוב, אבל נקרא הפטרה בלי ברכות. אפשר להרגיש את המצוקה. האמת היא כבר רש"י התייחס לעניין הזה, פה בדיבור המתחיל, והסורים ימים טובים בהלל והודעה, תראו איזה רש"י יפה. אומר רש"י, לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרוא את הלל, ולומר על הניסים בהודעה. מה רש"י בעצם אומר פה? וזו דילמה שמפורשת בסוגיות במסכת מגילה. שכשאתה מתקן חג לרבנן, אתה לא יכול לתקן אותו על התבנית של חגים. דורייתא, למה? כי חג דורייתא עיקר תוכנו מקרא קודש, ומקרא קודש יש תוכן כפול בתורה. תוכן אחד הוא איסור מלאכה, ותוכן השני הוא קורבן. אין את הדבר הזה, ולכן מה התוכן? התוכן הוא הלל והודעה. אפשר לשמוע פה את ליל הסדר במובן של הלל והודעה, כדי להפוך את זה לשלישייה, והרמב"ם אומר את זה במפורש בהלכות חנוכה. איפה שם הרמב"ם את הלכות הלל? בהלכות חנוכה. למה? כי מה התוכן של יום דרבנן? יש לו רק תוכן אחד, התוכן שלו הוא ימי שמחה והלל, ולכן המקום המתאים לדבר על הלל הוא בהלכות חנוכה. רק בשביל שהדבר הזה ישלם, חייבים להניח, לאמץ הסבר אחד מבין שלושה הסברים בגמרא בערכים בדף יומי של היום, וזה למה לא אומרים הלל בפורים, וצריכים לאמץ, והרמב"ם כותב את זה במפורש בהלכות הלל, שקריאתה זו הלילה בלשון אחרת, גם פורים זה יום הלל. כי לו פורים הוא לא יום הלל, כל השיעור הזה קורס. פורים זה יום הלל, וזה ימי הלל ושמחה. כלומר, אם נלך ליום העצמאות, אני אתוודא פה וידוי שמוקלט, לא אכפת לי, זה בסדר. וידוי אישי, בישיבת הר עציון שלמדתי, היו אומרים הלל בלי ברכה, חוץ מהחזן שהיה שבס גוי, שהיו לוקחים אחד, שאמר הלל עם ברכה, והוציא כמה די חובה. אני היום, אחרי שלמדתי את כל הסוגיות האלה, משוכנע שהלל בלי ברכה זה לא כל כך הלל, ואם אתה לא אומר הלל ביום העצמאות, בעצם לקחת את הנשמה של היום הזה. כלומר, אמרת לך דוידי, בסדר. לא, כאילו, לא, לא, אני אומר עם ברכה. מה? נכון, אבל זה בגלל שדעתם זה לא יום שחייבים להגיד הלל מעיקר הדין. אתה צודק, אבל כי... מה?
אולי כולם נשים שם.
אולי. יכול להיות. בכל מקרה, אני רק חוזר לפה. מה שהרמב״ם בעצם אומר הוא, נס פך השמן לא האירוע שאותו מציינים, אלא הוא מסביר, הוא נתן להם את ההסבר איך לעצב את החג. הלוואי שהיה נס פך השמן לציוניס, שכידוע מים שרים, חמון על הצלן, צריך לתלוש את שערות הזקן כששומעים את השיר הזה, נס. לא היה פה פח שמן, לא מצא. זו באמת הבעיה של הציונות החילונית, שלא מצא פח שמן. אבל לא היינו מצאים פח שמן, גם הציונות הדתית הייתה יודעת איך לגוג את חנוכה, כן? זה מה שאני אומר, את יום העצמאות, כן? כלומר, זה מדינה חילונית, חג דתי, זה מאוד מאוד מבלבל. אבל נחזור לפה, הרמב"ם אומר, נס פח השמן אומר, למה בקפה בכסלו, למה שמונה ימים, למה נרות, נס פח השמן. זה מה שהוא מסביר. ומה זאת, הפני יהושע אומר דברים קצת שונים. סליחה?
רש"י לא מסכים.
רש"י לא מסכים, תסביר לי. תעזור לי, בסדר?
הוא אומר שזה הסיבה להלל והודעה. הרמב"ם לא מקשר את
הלל. הלל לא קשור לנס פך השמן לפי הרמב"ם, נכון. עכשיו אומר, הפני יהושע שאל כל מה ששאלתי, כל תורך הנס הזה למה? דקה נותרו מה הותרה בציבור? וכולי, אני אגיד אחרת, ואם לא הדליקו, לא, סוף, יש להניח שלא הדליקו גם יום לפני שמצאו את זה, נכון? אז בסופו של דבר אומר הפני יהושע, נראה דיקר הנס לא נעשה, אלא הודיע להם חיבת המקום עליהם. כי דאש כחן שנעשה זה הנס תמיד, שלא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם. והואיל ויתרחש לו ניסה, בעיקר העניין שנגלו גאולה שלמה מיד מלכות יוון הרשעה, שהיו הורים לישראל, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל וגזרו כמה שמדות, וכך נעשה להם גם כן נס זה בניין הנירות, שהוא עידוד לישראל, שבעצם הוא אומר דבר מאוד פשוט, נס פך השמן לא קרה כי לא יכלו להסתדר בלעדיו. הוא יש לו משמעות דווקא כי היה אפשר להסתדר בלעדיו. ומה בעצם היה חסר להם? כל מה שאני אומר קודם על יום העצמאות, זה מה שהיה בית שני זה בית בלי שכינה. הם חונכים מחדש את המקדש. הם נלחמו ביוונים. הם שואלים רק שאלה אחת. היש השם בקרבנו? או האם המקדש הזה הוא מקדש, הוא בית של השם? אין בו ארון, אין בו שכינה. מה שנס פח השמן, כאילו בא לבטא להם, זה את אותה נשמה יתרה ש... הציונות הדתית מנסה לתת לציונות החילונית. אותה נשמה יתרה, שהיא אומרת, כן, הקדוש ברוך הוא פה, כי מתי בעיקר רואים את הקדוש ברוך הוא כנמצא? כאשר מה הוא עושה? כאשר הוא משנה את החוקיות של הטבע. תדעו לכם שסבי, הרב סולובייצ'יק, הוא לא היה שותף לתורות של הציונות הדתית בארץ, של ימות המשיח וכו', אבל הוא כן... בכל ליבו חשב שמדינת ישראל היא יד ההשגחה, היא לא אירוע חשוב בתולדות ישראל, היא אירוע עם משמעות דתית. ואחד מהטענות שהוא היה אומר היא טענה שמאוד מאוד לא פשוטה, אני חייב להגיד את האמת. הוא היה אומר שהיה נס בהקמת מדינת ישראל, וזה שההצבעה באום בכ"ט בנובמבר היא פעלה נגד החוקיות של מדעי המדינה. כן? שכן, זה אני אומר, זה מאוד בעייתי דבר כזה, כי מדעי המדינה, כידוע, הם לא בדיוק מדע, אבל הטענה שלו הייתה, זה הייתה הצבעה היחידה באום, שבה נשבר מערך האימה בין המזרח והמערב, כאילו, ה-Cold War כאילו נעלם ללילה אחד, כן? אז מי היה יכול להפשיר את הטמפרטורה שם? רק הקדוש ברוך הוא, כן? ולכן זה אירוע דתי, זה לא... זה אותה צורת חשיבה, כן?
זה מה שקורה,
מה זה? זאת הערה טובה, כן? אני רוצה להוסיף שהמשך חוכמה בוישב, המשך חוכמה, לא כמו מאוחר, המשך חוכמה בוישב אומר, אני קורא כך, והבור ריק אין בו מים, הרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הפירוש כדברי אברהם, דווקא שיצא מדרך הטבע. נס אי אפשר לומר על דברים שקורים כדרך הטבע, ולכן הוא שואל, ועד מברך הנר חנוכה, משום שנעשה נס בפח השמן שזה נגד הטבע. והנה עיקר הנס, הוא קרא את הרמב״ם, תראו מה זה, ניצחון מלכות אנטיוכוס, וישראל קיבלו מנוחה 200 שנה, ולזיכרון צריך להעיר נרות, וזה סגי בחזות הבעלמה. אז אי אפשר לברך על זה, למה? זה הכל כדרך הטבע, ממש כמו הציונות היום. הציונות באה מאיזה מקום שבני אדם אמרו, מה? ניקח אחריות על החיים, לחזור להיסטוריה. מה קרה בחנוכה? כמה תתיארו, לא היה נביא שאמר לו לעשות את זה, לא היה, אלא קמו בני אדם ואיזו נמרוד, נכון? רק מה? אך להורות על נס, פח השמן צריך דווקא די ישלת בעינה תוך 20 אמה. ולכן הוא אומר, חייבים את נס פח השמן, רק נותן את התחושה שיש חינה. הלוואי שיהיה לנו איזה נס פח שמן, נכון? בסדר, אז עד כאן בניין הבריתה הזאת. קיוויתי שנספיק עוד קצת היום. ומה אתם אומרים?
אני שמעתי, לא זוכר, שמעתי שגוסת, יש גוסה לא של רב הייגון, שמי נר חנוכה.
נכון, אתה צודק. ואז הם מתאים יותר לרמב״ם. זה מסביר למה אתה נר.
איך
המשך חוק מסביר
את פורים?
שעשה נסים חורים ולא
איזה
נס לבי? שאלה טובה. לא יודע, הוא לא כתב על זה שום דבר, אני לא יודע. לא, אבל אני לא יודע. זאת שאלה טובה. שאלה טובה. טוב, חומק, אנחנו נעצור כאן, נגיד משהו קצר פה שבוע, אבל לפני כן, אני...